שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ג' במסכת ברכות באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד בשורה הרביעית בג' עמוד א' ונסיים כמעט באמצע ד' עמוד א'. השיעור היום יהיה 13 דקות. היום יש לנו נושא אחד שחורז את כל הדף, וזה משמרות הלילה. אגב, זה נראה עוד כל מיני נושאים נספחים. אז נזכיר קודם מה הכוונה משמרות הלילה. הכוונה היא שהלילה מחולק לכמה שלבים. לכמה שלבים? אז אנחנו נראה בעמוד ב' שיש מחלוקת האם מחלקים לשלושה משמרות של 4 שעות או לארבעה משמרות של 3 שעות. בכל אופן, זה הכוונה משמרות. ולמה אנחנו מדברים על זה כאן? כי אתמול במשנה ראינו שלפי רבי אליעזר, עד מתי מותר לקרוא קריאת שמע של ערבית? עד סוף השמורה הראשונה. לכן היום אנחנו מדברים על אותה משמרות. עכשיו לגבי זה נחלק את השיעור היום לשני חלקים. בשלב הראשון נדבר ישירות על רבי אליעזר, זה ייקח אותנו עד השורה התשיעית בעמוד ב'. בשלב השני נדבר באופן כללי על המשמרות. בשני הדיונים נגיע גם לעוד הרבה נושאים אגביים. אז אנחנו מתחילים בשלב הראשון, שזה על רבי אליעזר. שואלת הגמרא, למה רבי אליעזר צריך לסבך אותנו? והוא אומר, עד סוף השמורה, הרי יש מחלוקת עד איפה השמורה. שיאמר פשוט, מה הוא סובר? עד 4 שעות או עד 3 שעות בלילה. עונה הגמרא, שבזה רבי אליעזר רצה ללמד עוד משהו. מה הוא רוצה ללמד? אז הגמרא מביאה ברייתא, גם היא של רבי אליעזר, שבה רבי אליעזר אומר לגבי המשמרות שלושה דברים. קודם כל הוא אומר שהוא סובר שיש שלושה משמרות, כלומר, סוף השמורה הראשונה זה אחרי 4 שעות בלילה, במושגים שלנו, באביב, זה יהיה בערך 10 בלילה. לילה. דבר שני הוא אומר שיש גם משמעות אלוקית למשמרות אלו, שבכל משמר ומשמר השם שואג. ודבר שלישי הוא אומר שגם כאן בארץ יש לנו סימן מציאותי למשמרות, וזה שבמשמר הראשון חמור נוער, בשני כלבים נובחים, ובשלישי תינוק יונק. אז זאת הברייתא של רבי אליעזר. עכשיו עוד פעם נזכיר מה הייתה השאלה. השאלה היא למה רבי אליעזר לא פשוט אמר עד 4 שעות. אז מסבירה שלפי אותה הברייתא שהוא רצה לתת לנו שיטה לדעת מתי זה עובר, לכן הוא אמר לנו עד סוף השמורה, ובמקום אחר הוא אמר שבשמורה הראשונה חמור נוער, וכך נדע מתי נגמר זמן קריאת שמע. זה מה שמסביר רש"י. עכשיו בסוגריים נעיר שיכולת שיש כאן גם סיבה רוחנית, כמו שראינו שעל כל משמר ומשמר השם שואג, כלומר שיש איזשהו אופי רוחני לכל אחד מהמשמרות, ולכן זה שקוראים קריאת שמע עד סוף השמורה הראשונה, זה קשור לאותה משמעות רוחנית. בזה הגענו בערך לשליש העליון בג' עמוד א', וסיימנו להבין את רבי אליעזר במשנה, ובזה בעצם סיימנו את הדיון הראשון בחלק הראשון של השיעור. עכשיו, אגב אותה ברייתא של רבי אליעזר, הגמרא מביאה עוד 4 דיונים. שני הדיונים הראשונים הם על הברייתא של רבי אליעזר, הדיון השלישי הוא אגב הדיון השני, והרביעי אגב השלישי. אז הדיון הראשון זה למה רבי אליעזר באותה ברייתא צריך להביא לנו שלושה סימנים, חמור נוער, כלבים נובחים ותינוק יונק. הרי אמרנו שיש שלושה משמרות לפי רבי אליעזר, וההתחלה והסוף הרי ברורים, כי ההתחלה זה בתחילת הלילה והסוף זה בסוף הלילה. ממילא בין שלושת המשמרות יש רק שני גבולות, אז לכאורה הם מספיק שני סימנים בגבול בין המשמרות, למה צריך שלושה סימנים? על זה עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת זה שבאמת יש סימן בגבול בין שני המשמרות, ויש עוד סימן באמצע המשמר האמצעי, כלומר בחצות הלילה. תשובה שנייה זה שבאמת כל הסימנים האלו הם לסוף כל משמר, כלומר שהסימן האחרון שתינוק יונק זה לתחילת הבוקר, ולמה צריך אותו? הרי אני רואה שיש בוקר. מסבירה הגמרא שזה עוזר למי שיושן בבית אפל בלי חלונות, שידע שנגמר הלילה והגיע הבוקר ויכול לקרוא עכשיו קריאת שמע של בוקר. זה היה הדיון הראשון על רבי אליעזר בברייתא. הדיון השני זה השלמה של רבי יצחק בר שמואל, שהוא אומר לנו מה בדיוק השם שואג באותם שלושה משמרות. הוא שואג, אוי לבנים שבעוונותם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין האומות. זה היה הדיון השני. עכשיו, אגב הדיון השני, דיון שלישי, הגמרא מביאה סיפור על רבי יוסי ששמע בדיוק את אותה אמירה של הקדוש ברוך הוא, אוי לבנים שבעוונותם החרבתי את ביתי, כשהוא נכנס לתוך חורבה להתפלל, ואליהו הנביא כששמע את זה אמר לו שבאמת השם שואג כך 3 פעמים ביום, לכאורה הכוונה לאותם 3 פעמים במשמרות בלילה. זה היה הדיון השלישי, והדיון הרביעי והאחרון החלק הזה, אגב הסיפור של רבי יוסי שפגש את אליהו הנביא, באותו סיפור אליהו הנביא אומר לו שהוא לא היה צריך להיכנס לחורבה להתפלל, אלא הוא היה צריך להישאר בחוץ ולהתפלל תפילה קצרה. אז עכשיו, שתי שורות לפני סוף עמוד א', הגמרא מביאה דיון למה באמת אסור להיכנס לחורבה. אז אומרת הברייתא שיש 3 סיבות. סיבה אחת זה מפני החשד, שנייה זה מפני המפולת, ושלישית זה מפני המזיקין. עוד פעם, סיבה אחת זה מפני החשד, כלומר יחשדו בו שהוא נכנס לזנות שם. סיבה שנייה זה המפולת, כלומר זה מסוכן, יכולת שהחורבה תיפול. וסיבה שלישית זה המזיקים, כלומר יש שם שדים במקומות כאלה, לכן זה מסוכן להיכנס. עכשיו הגמרא מסבירה למה צריך שלוש סיבות. לכאורה סיבה אחת מספיקה, אלא אומרת הגמרא שכל סיבה מתאימה למצב מסוים ולא למצב אחר, ולכן צריך את כל שלושת הסיבות בשביל לחסות את כל המצבים. כלומר, מפני החשד זה דווקא כשהוא נכנס לבד או כשהם שניים שהם פרוצים, אבל שני אנשים קשרים אין חשד שנכנסו לחורבה בשביל לזנות, כי הם ביחד. זה לגבי החשד. לגבי המפולת, זה דווקא בחורבה ישנה, אבל בחדשה אין חשש כזה. ולגבי מזיקים, כלומר שדים, בהתחלה אומרת הגמרא שהסכנה הזאת זה דווקא כשהוא נכנס לבד, אבל לא בשניים, אבל ממילא שואלת הגמרא, אם זה דווקא כשהוא נכנס לבד, הרי כשהוא נכנס לבד גם יש את החשד של זנות, אז למה צריך גם את הסיבה של מזיקים? עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת זה שבאמת מזיקים אמנם בדרך כלל פוגעים רק ביחיד, זה שבאמת מזיקים אמנם בדרך כלל לא פוגעים בשניים אלא רק באדם שנכנס לבד, אבל אם זה המקום של אותם מזיקים, כלומר הבית שלהם, אז הם גם מעיזים לפגוע בשני אנשים. וממילא אם ייכנסו לכאן שני אנשים קשרים, אז חשד של זנות אין, אבל חשד של מזיקים יש. זו תשובה אחת. תשובה שנייה, יכול להיות מצב שבו אדם יחיד נכנס ובכל זאת אין חשד של זנות, וממילא יש את הסיבה של המזיקים, וזה כשהוא נכנס לחורבה שנמצאת בשדה ולא בעיר. בשדה הרי אין נשים, ממילא אין חשש לזנות, ולכן צריך גם את הסיבה של מזיקים לאסור עליו להיכנס גם בשדה. בזה סיימנו את ארבעת הדיונים על הברייתא של רבי אליעזר שאמר שהקדוש ברוך הוא שואג בכל משמר ומשמר. את זה הבנו בשביל להבין את דעת רבי אליעזר למה הוא לא פשוט אמר עד סוף ארבע שעות בלילה, אלו הוא אמר עד סוף השמורה הראשונה, כדי לקשר את זה למשמרות ברקיע ולקשר את זה לסימנים כאן בארץ. החלק השני של השיעור מתחיל בשורה התשיעית בעמוד ב', וגם כאן יש לנו דיון אחד מרכזי, ואגב זה יש לנו עוד שני דיונים אגביים, כשהשני בהם מתחלק לעוד כמה דיונים. הדיון המרכזי זה לגבי כמה משמרות יש בלילה. הזכרנו את זה בתחילת השיעור שיש בזה מחלוקת, ושרבי אליעזר סובר שיש שלושה משמרות. בכל אופן עכשיו נראה את המחלוקת עצמה. אז המחלוקת היא בין רבי לבין רבי נתן. רבי אומר שיש ארבעה משמרות, ורבי נתן שלושה. עוד פעם, רבי אומר ארבעה, ורבי נתן שלושה. זאת המחלוקת, ועכשיו נראה את המקור לכל דעה, ואת התגובה של הצד השני, וגם את התגובה לתגובה. אז המקור של רבי נתן שאומר שלושה, זה ממה שכתוב לגבי גדעון, האשמורת התיכונה. עכשיו ברור שאם יש אשמורת אמצעית, אז זה חייב להיות מספר איזוגי, כלומר, שלושה משמרות ולא ארבעה. זה מה שאומר רבי נתן. עכשיו איך יענה רבי? הוא יאמר שהכוונה היא אחת מהשמורות האמצעיות, אבל יש ארבע. לעומת זאת רבי נתן יאמר, הרי כתוב תיכונה, לא כתוב אחת מהתיכונות. בכל אופן, זה המקור של רבי נתן. המקור של רבי שאומר ארבעה זה משני פסוקים בתהילים שמתארים מתי דוד המלך קם באמצע הלילה. פסוק אחד אומר שהוא קם בחצות לילה, פסוק אחר אומר שקדמו עיניי השמורות, כלומר הוא קם שתי השמורות לפני הבוקר, אז יוצא שחצות לילה זה שתי השמורות לפני הבוקר, אז ממילא חייבים לומר שיש ארבע שמורות, וחצות הלילה זה בדיוק שתי השמורות לפני הבוקר, כלומר שלוש שעות ועוד שלוש שעות. זה המקור של רבי. עכשיו מה רבי נתן יענה? הוא יענה שמה שדוד המלך אמר שהוא מקדים שני השמורות, הוא לא התכוון לפני בוקר, אלא הוא התכוון ביחס לשאר המלאכים, וכמו שנראה בדף ת' ששאר המלאכים היו קמים בתחילת השעה השלישית, כלומר יוצא שכשדוד קם בחצות, מאז שהוא קם ועד ששאר המלאכים יקומו, יעברו שמונה שעות, כלומר שש של הלילה, ועוד שעתיים מהבוקר, סך הכל שמונה שעות. אז הנה באמת יוצא שלפי רבי נתן שכל משמר זה ארבע שעות, זה מסתדר מצוין, כי דוד קם שתי השמורות של ארבע שעות לפני שאר המלאכים. זאת התגובה של רבי נתן למקור של רבי מדוד המלך. עד כאן הדיון המרכזי של החלק הזה לגבי כמה משמרות יש, ומעכשיו ועד סוף השיעור נראה שני דיונים אגביים, כשהדיון השני יתחלק לעוד שני דיונים. אז הדיון האגבי הראשון זה באמצע עמוד ב', וזאת מימרה של רבי זריקה בר עמי בשם רבי יהושע בן לוי. זה מובא כאן כי הוא זה שהביא את המקור של רבי מדוד המלך, אז עכשיו מביאים עוד מימרה שלו, וזה שכשיושבים לפני המת אומרים רק דברים שקשורים למת ולא דברים אחרים. עכשיו בא רבי אבא בר כהנה ומגביל את זה, ויש שתי גרסאות מה הוא הגביל. גרסה אחת זה שהדין הזה זה דווקא בדברי תורה, כלומר שלא יעסקו ליד המת בדברי תורה, אבל בדברי חול מותר. גרסה שנייה אומרת, עד רבה, אפילו בדברי תורה לא יעסקו, וכל שכן בדברי חול. כלומר, לסיכום, מה שברור לפי שתי הגרסות, זה שבדברי תורה לא יעסקו ליד המת. יש מחלוקת בין הגרסות, האם בדברי חול מותר, לפי הגרסה הראשונה מותר, לפי הגרסה השנייה אסור. עד כאן הדיון האגבי הראשון. הדיון האגבי השני זה לגבי זה שאמרנו שדוד המלך קם בחצות. לגבי זה נראה שתי קושיות. קושייה אחת, קצת מתחת לאמצע עמוד ב', זה איך אנחנו אומרים שהוא קם בחצות, הרי מפסוק אחר משמע שהוא קם כבר בערב, כלומר שהוא כמעט שלא ישן. קושייה שנייה שנראה ברבע התחתון של עמוד ב', זה איך בכלל דוד המלך ידע מתי זה חצות. אז נתחיל בקושייה הראשונה, איך אנחנו אומרים שדוד המלך קם בחצות? הרי יש פסוק שאומר שקידמתי בנשף והשבע, כלומר שהוא קם בנשף, ופסוק אחר אומר בנשף בערב יום, כלומר שהנשף זה בערב, כלומר שדוד המלך קם כבר בערב ולא רק בחצות. על זה עונה הגמרא שלוש תשובות. תשובה אחת של רב הושעיה שבאמת הוא קם בערב, ומה שהוא אמר שהוא קם בחצות, הכוונה היא שפשוט לא עבר עליו חצות כשהוא עדיין ישן, כי הרי הוא קם בערב. זאת תשובה ראשונה, שבאמת הוא קם רק בערב. שתי התשובות הבאות מקבלות את זה שבאמת היו שני שלבים, גם בערב וגם בחצות. מה שני השלבים? אז רבי זיירא אומר שבערב הוא היה קם, אבל עדיין מנמנם, בחצות הוא התגבר כארי. רבשי אומר שבאמת הוא קם לגמרי בערב, אבל היה מעבר שעד חצות הוא למד תורה, אחר כך הוא עסק בשירות ותשבחות. אז אלה היו שלוש תשובות איך להסתדר עם הפסוק שממנו יוצא שדוד בעצם קם בערב, כי בנשף זה בערב, אבל עכשיו בסוגריים הגמרא שואלת בכיוון בדיוק הפוך, למה אתה אומר שנשף זה ערב? הרי יש פסוק אחר גם הוא לגבי דוד, ששם משמע שנשף זה בוקר, כתוב ויקם דוד מהנשף ועד ערב, ולכאורה כאן ברור שהכוונה היא מבוקר עד ערב, כי אם הכוונה מערב עד ערב, זה היה צריך להיות כתוב מהערב עד הערב או מהנשף עד הנשף. מזה שכתוב מהנשף ועד הערב, משמע שנשף זה בוקר. עונה הגמרא, נכון, באמת לנשף יש שני פירושים. נשף הכוונה היא לשלב המעבר בין היום ללילה, בין הלילה ליום, אז ממילא בפסוק של ויקם באמת נשף זה בוקר, אבל בפסוק של קידמתי בנשף שם הכוונה היא שהוא קם בערב, וכאמור הוא קם בערב וגם בחצות כמו שאמרנו. עד כאן הדיון הראשון על זה שאמרנו שדוד המלך קם בחצות. עכשיו אנחנו בערך ברבע התחתון של ג' עמוד ב', אנחנו עוברים לדיון השני על זה. הדיון השני זה איך בכלל דוד המלך ידע מתי חצות. הרי כתוב שמשה רבנו מתאר שהשם יצא למכת בכורות, הוא אומר שהוא יצא כחצות הלילה ולא בחצות הלילה, כלומר בערך בחצות, כי משה לכאורה לא ידע בדיוק מתי חצות. אז אם משה לא ידע, איך דוד המלך ידע? על זה עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת זה שלדוד המלך היה סימן, וזה שהרוח הצפונית הייתה מנשבת לו בכינור, ולכן כך הוא ידע. ונקפוץ לרגע לדלת עמוד א' לשורה השישית, שם רב יצחק בר אדם מביא לזה גם פסוק, הוא ראה נבל וכינור, העיר השחר, שהכינור הוא זה שהעיר אותו. זאת תשובה אחת. עוד מעט נחזור אחורה ונשלים את מה שקפצנו עליו, אבל קודם נראה את התשובה השנייה. התשובה השנייה זה של רבי זיירא, גם זה בדלת עמוד א', אומר רבי זיירא שהשאלה לא שאלה בכלל, כי באמת גם משה רבנו ידע. ולמה הוא אמר כחצות? אז הגמרא מביאה שני הסברים, או שהוא לא רוצה לומר זמן מדויק, כי יכול להיות שהיה הסתגנינים של פרו הם יטעו בדיוק מתי חצות, והם יחשבו שלא הם טעו אלא משה הוא כביכול השם טעה, ולכן הוא לא רוצה לומר זמן מדויק. תשובה שנייה, אומר רב אשי שכשמשה אמר כחצות, הקף הזאת היא לא בשביל לומר שזה בערך בחצות, אלא פשוט שהוא אמר את זה לפרו בדיוק בחצות, אז הוא אמר לו כמו השעה עכשיו, כלומר כחצות מחר השם יוצא ומכה מכת בכורות. וממילא אם משה ידע גם זה בסדר שדוד ידע, ואם הוא ידע למה הוא צריך את הרוח שמנשבת בכינור, אז הוא צריך את זה לא בשביל לדעת אלא פשוט בשביל להעיר אותו. אז אלה היו שתי התשובות איך דוד המלך ידע מתי חצות כשלכאורה משה רבנו לא ידע. ועכשיו הקטע שדילגנו עליו, נחזור לסוף ג' עמוד ב'. אמרנו מקודם שהייתה רוח צפונית שמנשבת בכינור, מי שאמר את זה זה רבי שמעון חסידה. אז הגמרא מביאה גם את המשך הדברים שלו, נחלק את זה לשני שלבים. שלב ראשון הוא מתאר שכשהגיע הבוקר אז הגיעו חכמי ישראל והתלוננו שאין מספיק פרנסה, אז דוד המלך ענה להם שתי תשובות. קודם כל תתפרנסו זה מזה, אבל למנו שאין הבור מתמלא מחולייתו, כלומר צריך להתפרס החוצה, אי אפשר להתפרנס רק מתוכנו, לכן דוד אמר אז לכו לכבוש עוד שטחים. זה שלב ראשון. שלב שני, כיוון שהוא הזכיר את ההוראה לכבוש עוד שטחים, כלומר בעצם לעשות מלחמה, אז רבי שמעון חסידה דורש מפסוק איך היו מקבלים החלטה לצאת למלחמה. הפסוק הוא ואחרי אחיתופל בניהו בן יהוידע ואביתר ושר צבא למלך יואב. איך הוא דורש את זה? אז קודם כל היו הולכים לאחיתופל, זה הצעת אחיתופל, אחר כך היו הולכים לבניהו בן יהוידע שהוא היה ראש הסנהדרין, כלומר התייעצו עם הסנהדרין, אחר כך היו שואלים באורים ותומים על ידי הכהן הגדול אביתר, ואז בסוף שר צבא למלך יואב, כלומר היו יוצאים למלחמה בהנהגת שר הצבא יואב. זה היה בסוגריים. בכל אופן בזה הגענו כמעט לאמצע דלת עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. דיברנו היום על משמרות הלילה, חילקנו את השיעור לגבי זה לשני חלקים. בחלק הראשון דיברנו על רבי אליעזר שאמר שקוראים את קריאת שמע עד סוף המשמר הראשון, שאלנו למה הוא לא פשוט אומר עד סוף ארבע שעות בלילה, למה הוא מסבך אותנו, וענינו שהוא רוצה ללמד אותנו את העניין הזה של המשמרות, לפי רש"י בשביל שיהיה לנו סימן שחמור נוער, יכול להיות שיש כאן איזה משהו רוחני גם. בכל אופן זה היה הסבר של רבי אליעזר במשנה. אחר כך אגב זה ראינו עוד ארבעה דיונים, שני דיונים על רבי אליעזר עצמו, דיון ראשון זה למה צריך שלושה סימנים למשמרות, לכאורה מספיק שני סימנים, כלומר בין שני המשמרות, וענינו, או שבאמת סימן אחד בחצות, כלומר באמצע המשמר האמצעי, או שכל הסימנים זה לסוף המשמר וצריך את הסימן האחרון בשביל מי שישן בבית אפל שידע שהגיע הבוקר. זה הדיון הראשון על רבי אליעזר. הדיון השני זה מה שואג הקדוש ברוך הוא, שואג אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי וכולי. אגב זה סיפרנו על רבי יוסי ששמע את הבת קול הזאת כשהוא נכנס לחורבה, ואגב זה דיון רביעי זה לאיסור להיכנס לחורבה. ראינו שלוש סיבות, חשד, מפולת ומזיקין, והסברנו למה צריך את כל שלוש הסיבות. עד כאן החלק הראשון של השיעור. בחלק השני, הדיון המרכזי היה על כמה משמרות יש. רבי אומר 4, רבי נתן אומר 3, ראינו את המקורות ואת התגובה למקורות. אחר כך ראינו עוד שני דיונים אגביים. דיון אחד זה שהבאנו עוד מאמרה של רבי זרייקה ברעמי בשם רבי ישוע בן לוי, לא לומר דברים שלא קשורים למת, בפני המת. אמרנו שבדברי תורה בכל מקרה אסור. יש מחלוקת גרסות, האם אסור גם בדברי חול. דיון שני זה על המקור של רבי שיש 4 משמרות, הוא למד את זה מזה שדוד המלך קם בחצות. על הקימה הזאת בחצות שאלנו שתי שאלות. שאלה אחת זה לכאורה הוא כבר קם בערב, כי כתוב קידמתי בנשף, על זה ענינו 3 תשובות. או שבאמת הוא קם בערב והוא פשוט אמר שלא עבר עליו חצות בשינה, תשובה שנייה הוא קם בערב אבל עדיין עם נמד חצות, ותשובה שלישית הוא קם בערב, למד תורה עד חצות ואחר כך עסק בשירות ותשבחות. בסוגריים גם הסברנו שנשף זה באמת ערב, אבל לפעמים הכוונה היא גם בוקר, תלוי בהקשר. עד כאן הדיון הראשון על זה שדוד קם בחצות. הדיון השני היה איך דוד בכלל ידע שחצות, הרי לכאורה אפילו משה רבנו לא ידע. אז ענינו 2 תשובות, או כי היה לו סימן שהרוח הצפונית נשבה בכינור, או שבאמת גם משה רבנו ידע כל טוב.